אנחנו נלמד שיעור קצר, כי השיעור הראשון היה ארוך, ואני חושבת אפילו לא לחלק דפים, אלא להגיד בעל פה את הרעיון שכתוב בעין היה, ומי שתרצה תקבל דף, לקחת איתה הביתה. שנייה. ברוך אתה אדוני,
אמן.
זה בסדר לכם? אתם רוצות עוד רגע של הפסקה?
לא,
זה נשמע טוב. טוב. אז חשבתי, אתם יודעים שאין היה זה פשוט עולם ומלואו. חשבתי מה יכול להתאים לנו לתקופה המיוחדת ששמה אחרי החגים. וחשבתי על פסקה שמתחילה מעניין הלכתי, אבל כדרכו של הרב קוק הוא לוקח את הפרט ההלכתי שאפילו מדבר בחציו על הלכות שלא נוהגות היום, וממש מרחיב אותו לעניינים של נוגעים לכולנו. ובכן, כתוב ככה במסכת שבת: שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה וגזר טומאה על כלי מתכות. שני דברים שהוא תיקן, ובעין היה הרב ישאל האם יש קשר בין שני הנושאים האלה. מבחינתנו, נושא של כתובה זה ממש דבר שאנחנו בפומבי מכירים אותו, כי מתחת לחופה קוראים כתובה, ומצד שני, טומאה על כלים זה ממש לא נהוג היום. מה הקשר בין הדברים? וגם על הנושא של טומאה על כלי מתכות, הגמרא מקשה על העניין הזה ואומרת, וכי רבי שמעון בן שטח הוא תיקן שיהיה, זה הרי מהתורה, במלחמת מדיין, כתוב איך מכשירים כלי מתכות ומתארים מטומאה. אלא עונה הגמרא שיש עניין הלכתי קבוע, שבו כשכלי כלים, כלי מתכת נטמאים, מחכים שבעה ימים, יש איזשהו תהליך, ביום השלישי וביום השביעי מזים עליהם. אני רק אגיד לרגע בניצרה שעכשיו הצטרפה, בחרתי פסקה שנראית לי שייכת לימים של אחרי החגים, לימים של חזרה לאיזה שגרה. לנו יש שגרה שנראית לנו ארוכה, משמחת תורה עד חנוכה, יותר מחודשיים ולא חגים. ואתם יודעים שבימי בית ראשון זה היה משמחת תורה ועד פסח, חצי שנה ללא חגים. אז באמת חוגגים את החיים השגרתיים. ולכן בסופו של דבר יצא מהשיעור הזה גם ברכה ליום הולדת שלך, שגם הוא בסוף תשרי. כן. אולי אני אגיד עוד איזה משהו אישי. ילדתי בן בכפוו בתשרי, יום קודם. וילדתי כבר בחודש העשירי. ואמרתי שכל כך הרבה הזדמנויות לימים מיוחדים. יש חול המועד, יש שושנה רבה, יש שמחת תורה, יש איסרו חג, יש כ"ה, שזה היורצייט של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבני מתייחס אליו. ובסוף הוא נולד גם לא ביורצייט, בכ"ה בתשרי, בכ"ו בתשרי. בסוף מילדותו ראיתי שהוא מיוחד, אז אמרתי, גם תינוק מיוחד וגם תאריך מיוחד, אותו דבר נגיד לרבנית שרה, גם אישה מיוחדת וגם תאריך מיוחד. אז אחרי כל כך הרבה ימים מיוחדים, הייחודיות של כ"ז בתשרי הוא ששרה נולדה בו. באמת, הארת יום.
היא נולדה בראש חודש.
אה, זה לא היום. אמרו לי היום, אמרו לי היום, היום. טוב, התבטלה הדרשה, התבטלה הדרשה.
לא, ראש חודש זה לא יום מיוחד, מה אתה יודע?
אמרו לי היום יש לה יום הולדת.
ראש חודש, תמוך.
אז זה לא יום פשוט, אז ראש חודש
יום אחד. יום מיוחד בפני עצמו.
התבטלה הדרשה. אנחנו חוזרים ללימוד.
אמא שלי כבר היו מוסרים מזח.
עשית לצרות?
וואו, וואו. טוב. ובכן, אז באמת ההלכה אומרת, מתארים כלי מתכות בתהליך שלוקח שבעה ימים, הזעה ביום השלישי, ביום השביעי. מעשה, אומרת הגמרא, בשל ציון המלכה, כנראה זה שלום ציון, שעשתה משתה לבנה, כנראה הייתה חתונה, ונטמאו הכלים. מה, מה אני עושה? אין כלים. אתם מבינים שלא היה אז חד פעמי. מה שאנחנו מלכתחילה קונים כבר את החד פעמי אירועים שמה שנקרא, אם זה לא אולם, נטמעו הכלים, מה היא תעשה? מחר החתונה, ואין לה זמן לחכות שלישי ושבעי וכל התהליך. אז אם יש לה רעיון, אם אין כלי, אין תומת כלי. צריך שיהיה כלי בשביל שיהיה תומת כלי. אז היא התיחה את כל הכלים, ועשתה ונתנה לפועלים שלה, לאנשי המלאכה שלה, שיעשו כלים חדשים מאותו חומר. אבל ממילא התומעה כבר בטלה, כי אין כלי, אין תומת כלי. וכך היא יכלה לזרז את התהליך של הטהרה. ושמעון בן שטח תיקן שאי אפשר לעשות את זה. שהכלים במצב כזה יחזרו לתומעתם. כי אחרת כולם יעשו את זה, ותשכח ההלכה. זה תשובת הגמרא. הרב קוק אומר, זה לא רק עניין שתשכח ההלכה. זה עניין שיש שתי גישות איך מתמודדים עם הרעות והבעיות שישנם בחיים שלנו. גישה אחת אומרת כיוון שיש טומאה, שזה בעצם סמל לכל הצרות, לכל החסרונות, אז אם אנחנו יכולים, מה שנקרא, לגמור את העניין, כי גמרנו את נושא הבעיה, אז לא תהיה גם בעיה. נגיד, היה יהודי שאמר, נרצח ראש ממשלה. נרצח את ראש הממשלה, אז גם לא היו בראש הפירמידה הדעות של ראש הממשלה. אם אין ראש ממשלה, אין את דעותיו. עברו מאז 30 שנה. שנה זה 30 שנה. ולא ראינו שזה גרם ליישור הדעות של בני ישראל. לא זה. הדעות התיישרו במשך 30 שנה. אבל לא בגלל הרצח. זאת אומרת, ישר, קצר ולעניין, אם לא יהיה אדם, לא יהיו דעותיו, זה ממש כמו, לא יהיה כלי, לא תהיה תומעת כלי. והדרך השנייה, אומר הרב, זה הדרך הארוכה, שלא מבטלת את נושא הבעיה, אלא לאט לאט עושה תהליך שבו מתתקן החיסרון. צריך סבלנות לזה, צריך אמון, צריך אמונה, צריך להבין שדבר השם, אנחנו שותפים עם דבר השם, כי באמת זה חוק לגמרי, ההזעה של השלישי והשביעי, זה ממש חוק לגמרי. באמת, בדוגמאות מהעולם הזה, כן, מהעולם שלנו, חשבתי על זה שיש בתים שאומרים, בית קטן תופס מגרש, המגרשים כל כך יקרים היום, בית לא גבוה, אז יש שתי שיטות מה לעשות. שיטה אחת שנקראת פינוי-בינוי, שאת הבית מורידים. עכשיו, אני מכירה בניין שעומד לפינוי-בינוי בגבעה הצרפתית, יש לו 8 קומות. נכון שאין בו ממדים, נכון. אבל לא אומרים, נבנה עוד חדר, והחדר שאנחנו מוסיפים יהיה ממד. באמת, יש איזו תוכנית שרק הדיירים, מחכים שהדיירים יאשרו, אבל העירייה כבר אישרה, להוריד 8 קומות. לא בניין רעוע, לא בניין במצב רע. להוריד כדי לבנות מגדל של 30 קומות, עם בריכת שחייה לשכנים, ועם מרכז כושר לשכנים, וכל מיני דברים כאלה. נוריד מה שיש כדי לבנות משהו יותר טוב. והשיטה השנייה, זה מה שאני חושבת שאנחנו רואים הרבה בשכונה, זה תמה, כאילו בונים על הבסיס הקיים, אפשר לשפר. אבל מתוך כבוד לקיים, מתוך אמון בקיים, מאמינים שהיסודות בסדר של הקיים, שהאינסטלציה באופן בסיסי בסדר, שיש פה משהו שאפשר להמשיך לחיות איתו עוד הרבה שנים, רק נרחיב שיהיה עוד יותר מקום, או נבנה עוד כמה קומות מלמעלה. זה ממש שתי השיטות האלה. אז רבי שמעון בן שטח לא רק אמר לנו אמירה הלכתית בנוגע לכלי מתכות, אלא אמר לנו, נגיד במילים של אין היה, כי אני באמת לא אחלק עכשיו, זה לא פסקה קצרה, שלא מתאים עכשיו לחלק, אבל אני כן קצת אולי אקרא. אם היה המידה הזאת נהוגה ביצירה בכלל, אם השם היה נוקט בדרך הזאת של פינוי-בינוי, היה ראוי לאבד עולם מלא בשביל החסרונות הרבים. אז את זה עושים מתים רחוקות. פעם אחת במבול נהרס העולם. ואז השם הבטיח לנוח שלא יהיה יותר מבול. כי זה משהו שאנחנו צריכים לדעת ש ביכולתו של השם להרוס, ביכולתו של השם לא להסכים, לא כל תועבה הוא מה שנקרא יכיל, יש היום איזה ערך כזה של הכלה, לא כל דבר הוא צריך להכיל, ולא כל דבר הוא הכיל בפועל. אבל אחרי שהוראה לנו את כוחו, ואת מה שנקרא מידת הדין, בסופו של דבר הוא הבטיח לנו שלא יהיה יותר מבול, כי זאת לא הדרך שמתאים לעבוד איתה. אם זאת הייתה הדרך, מה היה באמת כבר נשאר? בעצם נושא הכתובה הוא נושא דומה.
אבל
זה
מוכיח את זה קליל.
זה אומר שבאמת רבי שמעון בן שטח כיוון לרצון האלוקי ללמד אותנו איך מתמודדים עם חסרונות. לא להסכים ללא יהיה כלי, אז לא יהיה החיסרון של, לא יהיה תומעת כלי. כאילו נסגור את המוסד הזה, אז ממילא לא יהיה בית ספר, לא יהיה שיעורים בעייתיים, נסגור את הבית ספר. לפעמים אין ברירה, אבל אולי אפשר להחליף צוות, אולי אפשר... לא רק כל פעם להקים דברים חדשים ונסגור את הקיים, אולי את הקיים אפשר לצאת. בדרך כלל, בדרך כלל צריך לנקוט בדרך הזאת. נכון, לפעמים אין ברירה, אין ברירה, אבל בדרך כלל לשפר את הקיים מתוך סבלנות
ואין. מה אתה אומר לך במבול?
אז הדוגמה הזאת היא של כלי מתכות, שהוא אמר, אני מתקן תקנה, שכלי המתכות, אם עושים הם את הפטנט הזה, מתיחים אותם חזרה לחולים חומר הגלם, ובונים מחומר הגלם כלים חדשים, כדי שלא יהיו, לא יהיה טומאה, כי אין כלי, אין טומאת כלי, אז הוא תיקן שהטומאה תחזור. הוא תיקן כדי שאנשים לא יחפשו פתרונות מהירים.
איך הוא מוכיח? כאילו אם השם אמר... לא,
נגמר. השם נתן את הפתח הזה שמה שעשתה של ציון המלכה היה כהלכה. אילולא התקנה שלו, היא הייתה צודקת מבחינה הלכתית אפשרי. אבל מסתבר שיש פטנטים הלכתיים שהתקבלו, כמו מכירת חמץ, התקבל. ויש פטנטים הלכתיים שלא התקבלו, כי שמעון בן שטח לא הסכים לזה. הוא אמר, אנשים יחשבו שבשביל לתקן חסרונות, מספיק בזבנג וגמרנו מהיר. אין את הנושא הבעיה, לא תהיה הבעיה.
אחרי החתונה.
אחרי החתונה, מהגמרא זה לא ברור, אני מבינה שאנחנו כנשים אוהבות את הסיפור לפרטיו. מה היה בחתונה עצמה? לא כתוב, לא כתוב. אני קוראת את הגמרא. דמר רבי יהודה אמר רב, מעשה בשל ציון המלכה שעשתה משתה לבנה ונטמאו כל כליה ושברתן ונתן לצורף וריתחם ועשה מהם כלים חדשים. ואמרו חכמים יחזרו לתומתן ישנה. זהו, אז זה לא כתוב אם זה היה לפני החתונה או אחרי החתונה. טוב. בעצם, הגמרא מדברת על שני דברים. התחלנו מהדבר היותר קשה עבורנו, כי הוא לא הלכה למעשה לא מוכר, של טומאת כלים. אבל הוא אמר גם שהוא תיקן כתובה. ועל זה אומר הרב, בעצם הכתובה זה אותו עניין. יש אידיאל, נישואים שאמורים להיות יפים, עם תמיכה, עם חברות טבעית יפה, עם ברית. אני חושבת שכולם קראו את המאמר של דוד שוקן, נכון?
וואי וואי.
וואי, איזה מאמר. אז אני אגיד בקצרה ממש. מישהו מאנשי עיתון הארץ כתב מאמר בהארץ, שעד היום הוא התייחס למדינה כאל יחס של חוזה. יותר שווה לי...
הוא לא היה בארץ בכלל, הוא היה עובר ממדינה למדינה. קונה לו שם חבור.
הוא קנה בית, הוא אמר אני אגור בחוץ לארץ, אני ארד מהארץ עם כל הבעיות שבארץ, אני ארד, אני אגור הקרוב לשדה תעופה, כי יש לי עוד עסקים בארץ, אני על הקו.
יש לו אימא בארץ.
אני עקב.
יש לו אימא בארץ. כדי שיוכל בכל עת שהוא רוצה להגיע.
קראתי פעם אחת הכתבה, זכרתי שהוא אומר בשביל עיתון הארץ שאני...
מי זה האיש?
מישהו מהשמאל הכבד. ממש שמאל כבד. ואחרי שהתחילה המלחמה, הוא עשה איזשהו שינוי בתוכו, והוא אמר לא עוד יחס אל המדינה כיחס של חוזה, מה היא נותנת לי ומה היא מבקשת ממני, והאם זה שווה לי הקשר איתה, אלא יחס של ברית, שהוא הרבה יותר עמוק מאשר חוזה, שגם אם היא לא נוח לי ולא נעים לי פה עכשיו, אבל הברית זה אומר זה שלי, ואנחנו קשורים מעבר לפרטים. אז הנה, נישואים זה ברית, וזה אידיאל גדול.
ואם זה אידיאל גדול, אז למה אנחנו לא, כמו הנוצרים, אומרים שאסור להתגרש? כי הרי מהשם איש על האיש, זה כתוב בתורה, ושנוי בנביאים, ומשולש בכתובים, שמהשם איש על האיש. ואנחנו כל כך מאמינים שגם דברים פשוטים יותר, הם הכל מעט השם, בטח דבר כל כך גורלי לכל כך הרבה שנים. אנשים מחליטים בגיל צעיר לדבר שילווה אותם עשרות שנים אחרי זה בעזרת השם. וזה כל כך ברור שזה השם שם משדך. אז למה בכלל לאפשר גירושים? למה לתקן כתובה? ואומר פה הרב, דווקא בגלל שהתורה כל כך מעריכה את הנישואים, היא רוצה שאנשים יבחרו בזה כל פעם מחדש. יגידו, אפשר להתגרש, ואני לא רוצה להתגרש. יש קושי, יש שוני, יש עוגמת נפש, יש דברים שכשלא לא מצליחים לגשר עליהם, ואף על פי כן אפשר להתגרש, ואני לא מתגרש. זה עוד יותר מדגיש את הברית ואת הטוב, ואת הכוח של המוסד הזה, העובדה שלא רק פעם אחת אדם בחר בו כשהוא היה בן 20 ועמד מתחת לחופה, אלא כל פעם מחדש. אבל אם אמרנו שלהתגרש יש בזה ערך, לא בגלל זלזול בנישואים, אלא לטובת הנישואים אפשרו חכמים גירושין. אבל הכתובה, אתם יודעים שיש אנשים שלא רוצים כתובה של רב, לא רוצים חופה של רב. הולכים לחופה רפורמית, אזרחית, כל מיני דברים כאלה. כי הם אומרים, זה מה שאומרים בטקס, במקום לשיר שירי אהבה יפים, שאותם יבחרו החתן והכלה, במקום להגיד מכתבי אהבה שהם כתבו זה לזה ויקראו אותם יפה בטקס, במקום זה עושים חשבונות של מה יהיה התשלום אם במקרה של גירושים, איזה מין דבר זה? ובאמת, אומר הרב, גם מפה למדנו, לא לזלזל בכלום. כמו שאנחנו לא מזלזלים בתהליך הארוך של טיהור כלי מתכת, אנחנו לא מזלזלים בקמצנות, אנחנו לא מזלזלים בחומרנות ובחשבונות כספיים. כי אדם יכול עכשיו להישאר עם אשתו בגלל שאין לו את הכסף של הכתובה לשלם לה, אז הוא מפטר על הגירושים. אבל בסופו של דבר, אחרי שהם ביחד, יגידו, אנחנו כבר ממילא ביחד, אולי נלך למאמן זוגי כדי לשמוע איך שהביחד הזה יהיה כבר יותר נעים, ובסוף תחזור אהבה, תתפתח לראשונה אהבה, לא חשוב, אבל הדברים כבר יהיו לא רק בגלל חשבון כספי, אלא בגלל באמת חברות יפה ורצון ושמחה וברית וכל המעלות הגדולות האלה שיהיו. אז הכתובה פירושו אותו דבר, רב שמעון בן שטח אותו דבר עשה, כאן וכאן. כשהוא אמר, אנחנו לא נזלזל בדברים הקטנים, כי על גבם עוד יקרו הדברים הגדולים. על גב התהליך תבוא התהרה ותבוא ברית הנישואים. מי שרצה להגיד משהו?
הערת ביניים, דווקא אלה שהיום שעושים חתונות כל הישראל, בלי חופה לקידושים, אז הם לפני המסיבה הגדולה עם השירים והכל, הם עושים קודם כל הסכם ממון אצל עורך דין, שלבים אז הרבה כסף. הקטע הזה של
ה... אני חושבת שהקיטרוג שלהם, זה למה בטקס, כמו שאתה אומרת, לפני הטקס, נעשה חשבון, נעשה כל מיני הסכמים כדי ש... לא נתחרט אחר כך על הכל, אבל הטקס צריך לראות דברי אהבה.
לא, אבל גם מה שזה בדיוק הפוכה, זה שכשנרצה להיפרד, לא יהיה בעיות, נוכל בקלות להיפרד, יש לנו הרי חוזר, אנחנו נפרדים.
אבל למה צריך להיכנס?
ובמוד שהכתובה, בכוונתה בדיוק ההפך.
שלא ייפרדו, יפה, יפה.
התשובה היא ברית, והם
מארגנים את החוזה כמו לפני כן. אתם לא רוצים לקלקל את זה של סיבה. כן, כן, כן.
זה חוזה.
ופה מה שאנחנו לומדים פה בפסקה הזאת, זה שדברים שהם בעלי ערך, לא צריך להסתיר אותם, ולא צריך להתבייש בהם, והם יכולים להיות. כי הנישואים זה סולם, מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, אז זה כל הנישואים. הרי מוצב ארצה בזה שצריך לשלם שכר דירה, לא כל חודש צריך לשלם שכר דירה, ויש זבל שפעמיים בשבוע מתמלא אצל זוג צעיר, כן, בראשית דרכו, פעמיים בשבוע מישהו צריך לזרוק את העסקית זבל שהתמלאה. אז יש הרבה דברים כביכול נמוכים וטכניים, להתעסק איתם. ואותה אהבה ושלום ודברים גדולים וחברות, הם לא מנותקים מהשאלות האלה, הממוניות, השכר דירה, ומי ירחוץ את הכלים, זה לא מנותק. זה נבנה על גבי זה. אז אולי נגיד שאותה תפיסה שרואה את המציאות נכוחה, רואה את המציאות כמות שהיא, ואומרת באמת, באמת, הדברים הפשוטים וגם הממוניים, הם בסופו של דבר בסיס לכל הדברים, לכל החברות היפה שכולם מצפים לה כשהם מתחתנים, אז אנחנו לא צריכים להסתיר, וגם בחתונה יהיה גם שבע ברכות, שמדברות על אידיאלים מאוד גדולים, כשמחך יצריך בגן עדן מקדם, זה לא מדברים רק על כסף, וגם יהיה קריאת הכתובה, שזה משהו שגם אומר, יש מורכבות גדולה בחיי הנישואים, יש אפשרויות שונות, אנחנו מתכוננים להכל. יש עוד פסקה בברכות ב', תקפיצי לי שנייה. יש לך עיניי ברכות ב'? יש גם פסקה שעוסקת בנושא הזה של האם מתכוננים לכל מה שיכול לבוא או עדיף שלו. נגיד, האישה הולכת לראיון עבודה. האם חברתה צריכה לתת לה ביטחון עצמי ולהגיד לה, ברור שאת תתקבלי, אין ספק בכלל, אין כמוך, בכל המועמדים שיבואו למשרה, לא יהיה מישהי מוצלחת כמוך, זה ברור. האם כך צריך לדבר? או צריך לדבר באופן כזה שאומר, אולי יהיו קשיים. הפסקה, נזכרתי, עד שאם תבואי את הספר, נזכרתי איפה, באיזה פסקה זה נמצא. אומרים חז"ל שנפרדים, שרה, נזכרתי בפסקה אם את לא מוצאת. נזכרתי, נזכרתי, תודה. הנפרד מחברו צריך להגיד לו, לך לשלום ולא לך בשלום. הנפרד מן המת להפך. אומר לו לך בשלום, ולא אומר לו לך לשלום. והגמרא מביאה דוגמאות. למשל, יתרו אמר למשה, לך לשלום, ומשה הצליח במשימתו והוציא את עם ישראל ממצרים. ונדמה לי דוד אמר לאבשלום, לך בשלום, הלך ונתלה. הרי בסוד דבר הוא נתלה בענפים של העץ, ואז רגעו אותו וגמר בזה את חייו. אז אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, אימאלה, כל כך לדייק בכל אות? ואם אמרתי לך בשלום, כי אנחנו טועים גם בדברים יותר גדולים מאשר אות אחת.
אוי ובואי לי מנית,
בא
לי ישר.
אבל אולי תחצמות כל הזמן. ופעם אומרים משהו שטועים במילה, טועים בפסוק, עם הגיל אתם יודעים, יש גם יותר טעויות וזה. אימאלה, כזה, הוא הולך ומצליח, והוא הולך ונתלה, אז הרב קוק אומר, מדובר פה על תפיסת עולם, לאו דווקא על מורה האות, מורה האות שאני מוציאה מפי שלא יהיה, אלא תפיסת עולם. האמירה של לך בשלום אומרת, תלך בתוך השלום, כאילו בעולם הזה, המשכת בתוך השלום. צעד ראשון, אני בשלום, מה זה שלום? שלום זה לשון של שלמות. אני יכול ללכת בתוך השלום, אבל זה לא ככה, כולם יודעים שזה לא ככה. גם בנישואים, דיברנו על נישואים, תודה רבה. תודה. גם בנישואים, זה לא ככה. יש קשיים, ואומרים שהשנה הראשונה, אדם צריך להיות יותר נתון לביתו, בשביל באמת את הסגנון המשותף לבנות, ולפעמים לוקח יותר משנה, ובקיצור, אבל לא רק בנישואים, בכל הדברים כולם. יש קשיים בפרנסה, יש קשיים בבריאות, יש אנשים עם קשיים בכיוונים מגוונים, בתוך אותם חיים. אז להגיד לבן אדם, לך בשלום, זה להשלות אותו. להשלות אותו שיש מציאות כזאת. ואז אומרים, כן, החברות כותבות לקלה במסיבת החברות שעושות לה לפני החתונה, אומרות לה, אם אישה כמוך, יהיה לכם הכל ורוד ולבבות ועניינים, ושיהיה לכם מהבוקר עד הלילה, תרגישו רק אהבה, וקל וחומר מהלילה עד הבוקר, רק אהבה, ושלא יהיה יום אחד של מריבות. אז ממש, איך להגיד, מאוד מאפיין מי שמתחתנת צעירה, וגם את חברות של הצעירות לדבר ככה. זה מגשים את כל מיני משאלות לב כמוסות. אבל זה לא מכין אותה לנישואים, כי אין אפשרות שלא יהיו מריבות. יש להם קורסים ללמד אנשים איך לריב. יותר טוב לא לריב, אבל רבים, בואו נהיה ריאליים, רבים. אז בואו נלמד איך לריב נכון. לא להאשים האשמות, לא להכליל הכללות, לא להגיד דברים שיוצרים פצעים ארוכי טווח. אלא מריבה כזאת היא שאחר כך אפשר, כתוצאה ממנה, להתקרב אפילו. אז לכן אומרים לבן אדם, לך לשלום. אתה הולך אל השלום, אנחנו בעד שלום, בעד שלמות, בעד שלום בית, בעד שלום בין הדורות, בעד שלום בין שכנים ובין עמים. אנחנו בעד השלום. אבל לך לשלום, לא שהדרך עצמה היא כבר מרוצפת מהשלום. לעומת זה המת, מציאות אחרת. כבר זה לא עולם של ניסיונות. זה כבר לא עולם של התמודדויות. זה עולם שאיך אומרים, נוח בשלום על משקפך. נוח בשלום, נוח, מנוחה, כבר אין התמודדויות. למת אפשר להגיד לך בשלום, ולחי לך לשלום. אז הנה ראינו פסקאות שונות עם אותו מסר, זה אותו הרב קוק, זה אותו חזל, זה אותם חוכמת התורה, כן? של צריך להתכונן לזה שתהליכים לוקחים זמן, שהם ארוכים, ואחרי שבאמת היו לנו ימים מקפיצים, באופן אישי, אישה יכולה להגיד, אני לא צמה טוב, אז קשה לי להרגיש התעלות, אני יותר שוכבת במיטה, מנסה לישון שיעבור הזמן, כי קשה לי לצום. באופן אישי יש חוויות מגוונות. פה התקלקל המזגן בבית הכנסת, פה ישבו על הכיסא שלי והרגשתי קפידה, וכעסתי על עצמי, למה אני מרגישה קפידה ביום, כל מיני חוויות יכולות להיות. אבל מעבר לחוויות האישיות, עיצומו של יום מחפר. יש משהו שהיום עצמו, אנחנו לא צריכים לעשות הכנות עצומות, רק להיפתח, לחזור בתשובה באופן היותר פשוט, להגיד וידוי, ועיצומו של יום יעיף אותנו למעלה. וקל וחומר, ככל שמתקדמים במהלך החגים, עד השיא של שמיני עצרת, בשבילנו השיא הוא שמחת תורה. כי הריקודים, או שרוקדים, או שרואים את הריקודים של אחרים, בוודאי שומעים את השירים, בקיצור. אז זה באמת ממלא אותנו כיום נפלא מאוד. אבל חז"ל, או התורה, קרא ליום הזה שמיני עצרת. היו דורות רבים שלא היה בו שמחת תורה. יום בלי מצווה, רק קשר. עשו לי סעודה קטנה, אני ואתם. קשר, קשר בינינו בין השם, בלי תכנים מסוימים. הקשר הוא התוכן, וזה סייסים. זה סייסים. ועכשיו, אחרי שנגמרו כל הימים המעיפים למעלה, כל הימים האלה שאנחנו נפתחים קצת והם פועלים הרבה, שגם אם אנחנו לא מרגישים התעלות, זה לא חשוב, אבל הם פועלים התעלות ומקדמים את העולם, אחרי זה מגיעים הימים של הזעת שלישי ושביעי, של תהליכים ארוכים, של תהליכים שצריך סבלנות אליהם, אמון ואמונה, אבל התורה תגיע גם בתהליך ארוך. והשלום יגיע גם בתהליך ארוך. בעזרת השם שיהיה חורף בריא. היום אפשר להגיד הרבה הרבה ברכות. לילה טוב, שבוע טוב, אנחנו עדיין ביום ראשון. חורף טוב, שגרה טובה, מזל טוב לרבנית שרה. ישועות ונחמות.
תודה רבה.